טוב, אנחנו בשיעור 44, בשלשלת היחס. אנחנו בתולדות חייו של הרבי, בחלק הרביעי. הגענו לשנת תפריש פי ח'. מה שכתוב בשלשלת היחס, תפריש פי ח', בחודש תשרי שהה ביקטרינוסלב. קצת נפרט יותר. באותה שנה, האמת שבתחילת חודש תשרי, היינו בימים הנוראים, ראש השנה ויום כיפור, הרבי היה בלנינגרד אצל חמיב לעתיד, אצל הרבי הרייץ. אבל בחצי השני של החודש, היינו בסוכות ושמחת תורה, הרבי נסע ליקטרינוסלב. מי היה ביקטרינוסלב? ההורים שלו. ההורים היו ביקטרינוסלב, אז הרבי נסע אליהם, זה בעצם היה לקראת הפרידה שלו מההורים. כי הרבי עמד לפני היציאה מרוסיה, וזה היה בעצם החגים האחרונים שהרבי היה עם ההורים שלו. הרבנית חנה, אמא של הרבי, מתארת שבאותו שמחת תורה, היא מתארת שהרבי היה רענן ועליז בצורה בלתי רגילה. שימח את כל הנוכחים בבית הכנסת ובבית, זה היה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. זה כאן כתוב בקיצור על זה שהוא היה ביקטרינוסלב באותו חודש תשרי. ההמשך כתוב ככה, באיסרו חג הסוכות, באיסרו חג הסוכות נוסע בלוויית אמו הרבנית נשמתה עדן לקורסק ומשם ללנינגרד. מה היה ההמשך? נמשיך לפרט קצת. כמו שאמרנו שבשמחת תורה הרבי היה אצל ההורים שלו, ביקטרינוסלב. אחרי זה, אחרי שמחת תורה, בכ"ד לתשרי, הרבי נפרד מאבא שלו, רבי לוי יצחק, ונסע עם אמא שלו, עם הרבנית חנה, ללנינגרד. הנסיעה הזו, ברכבת, סיפרה ביומן האמא של הרבי, היא מתארת את הנסיעה הזו עם הרבי ברכבת, באותו הזדמנות, היא אומרת, היה הרכבת עמוסה, בפועלים, בגויים מאוד מאוד פשוטים, ואז באותו זמן השנאה לדת וליהודים הייתה מאוד מאוד חזקה, והגיע הזמן תפילת שחרית, אז היא רואה את הרבי, את הבן שלה, מוציא את התפילין, נעמד להתפלל, והיא ככה מתארת, נפל עליה פחד עצום, שמא הם יקו אותו, שמא יהיה כאן פוגרום כרגע. ופתאום היא ראתה פלא רב, והיא אומרת, כל חיי הדבר הזה נשאר אצל הפלא, נעמדו הנוסעים סביב הרבי כמו חומת מגן, ועד שהרבי לא סיים את התפילה בנחת, הם עמדו סביבו, ואף אחד לא יכל לגשת לרבי. ככה, אומרת, כל חיי הזה נשאר לפלא פלאים, איך הדבר הזה קרה, באותה נסיעה ברכבת. אחר כך, ידוע שהרבי הרייץ עזב את רוסיה כבר אז. בכ"ד לתשרי הרבי הרייץ עזב את רוסיה, עם כל המשפחה שלו, הרבי הרייץ בדרך ללטביה, לריגה. הרבי לא הצטרף עם הרבי הרייץ ממש ביחד. למרות שאת האישור היציאה, הרבי הרייץ דאג שיהיה לרבי אישור יציאה מרוסיה, זה לא היה כזה פשוט. הרבי הרייץ התעקש, הוא רוצה שכל המשפחה שלו תצא מרוסיה. זה מסופר על כל שם הוא היה צריך להסביר למה הוא רוצה שגם הוא יצא איתו. אז היה אמא שלו, כמובן הרבנית שלו, והבנות שלו, והחתן שלו. וכשיראה את השם של הרבי, הרבי עדיין לא היה חתן של הרבי הרייץ, אז הוא שאלו אותו, מה הוא קשור אליך? אז הוא אמר, הוא מיועד להיות החתן של הבת שלי. ככה הרבי הרייץ ענה להם. אמרו לו, תמצא חתן אחר מחוץ לרוסיה. אז הוא אמר להם, חתן כזה אני לא אמצא בשום מקום בעולם, אז הם נתנו לרבי אישור לצאת. אבל בפועל הרבי לא יצא ביחד עם אמא שלו. הרבי הרייץ יצא כבר, בשבת בראשיס, הרבי עוד היה ברוסיה, הוא היה בעיר קורסק, כמו שמוזכר כאן, ומשם נסע הרבי ביחד עם אמא שלו ללנינגרד. התאריך שהרבי יצא מרוסיה, זה היה בכ"ט תשרי, ערב ראש חודש חשוון, הרבי יצא מברית המועצות, המטרה של הרבי הייתה להגיע לאותו מקום של הרבי הרייץ, מגיע לריגה, ללטביה. אמא של הרבי סיפרה שהרבה מאוד חסידים באו ללוות, להיפרד מהרבי לפני שהוא עזב את רוסיה. ממשיך הלאה כאן בשלשלת היחס, הוא אומר, וביום א' פרשת בראשית עושה דרכו לריגה, שם משמש כמזכירו הפרטי של כבוד קדושת חותנו. הרי המזכירים של הרבי, הרייץ, אז עדיין נשארו ברוסיה. מי היו המזכירים של הרבי הרייץ? היו כמה? היה רב חיים ליברמן, היה רב חוני מרוזוב, בזמן מסוים היה רב בנצי שם טוב, חדשה פייגין, הם כולם נשארו ברוסיה. הרבי הרייץ נסע לריגה, לא היה לו אף מזכיר איתו. אז הרבי נרתם לעזור ולהיות, לנהל את ההתכתבויות של חמיב, של הרבי וכל העניינים. אז יש מכתבים שכתובים בכתב יד של הרבי, החתימה של הרבי הרייץ. היינו ממש היה המזכיר של הרבי הרייץ באותה תקופה. דבר הבא שמסופר כאן זה, בחודש מר חשוון, משתתף באסיפת ועד לחיזוק התורה והדת, שנתייסדה על ידי חותנו ברוסיה, והעבירה לריגה. מה זה היה הכוונה? היה ועד שמטרתו הייתה לעזור ליהודי רוסיה. רב הרייץ הקים את הוועד הזה כשהוא עדיין היה ברוסיה. כשהוא יצא מרוסיה, הוועד הזה הוקם בריגה. הוועד הזה היה בראשותו של רב הרייץ, והייתה אסיפה מאוד חשובה, שבאסיפה הזו השתתפו לא הרבה, אבל אנשים מאוד מאוד חשובים. אחד מהם, כפי שהרבי מציין, באחד השיחות, מי שהשתתף באותה אסיפה, זה היה הגאון הידוע מרוגוצ'וב. הוא גם השתתף באותה אסיפה. וכל מה שדנו באסיפה זה מה אפשר לעשות, ואיך אפשר לעשות, לעזור ליהודים שנשארו ברוסיה. רבי אז סיפר, באחד השיחות, שבפועל ביקשו מהגאון מרוגוצ'וב לקחת חלק פעיל ממשי, אז זה הוא לא הסכים. כי הוא לא רצה שזה ייקח ממנו את היכולת ללמוד. אבל באופן אדיר הוא השתתף כן באסיפה. הדבר הבא שמוזכר כאן, לפני חג הפסח, נוסע לברלין. כמו שמסופר שבחודש טבת של אותה שנה, תרפ"ח, הרבי יצא מריגה. דרכו הייתה לברלין, ברלין דהיינו בגרמניה. הרבי היה בברלין בגרמניה בכמה שנים הבאות, בערך 4 שנים, הרבי היה במצטרף בברלין, מאז שהוא נסע לשם, וכאן מצוין שבאמצע אותו שנה עדיין, כרצוף אותו שנה, הוא פגש את חמי ואת הרבי הקודם, למרות שהרבי נסע כבר לברלין, אז מה שמסופר כאן בסיום, בקטע האחרון, שבחודשי הקיץ נוסע כמה פעמים לבולדורי לבקר את חותנו. מסופר שהרבי רייץ, המשפחה שלו, נסו בקיץ, בתמוז, לעיר נופש, שקוראים לזה בולדורי. זה במקום שנקרא יורמלה. שם הרבי רייץ עם המשפחה שלו היו כמה שבועות. והרבי נסע מברלין לשם, גם במהלך הקיץ, להיות ביחד עם חמיב. שם הייתה גם הקלה שלו, בעצם הבת של הרבי הרייץ. זה סיום התיאור של תרפ"ח. נתחיל רק את ההתחלה של תרפ"ט, ממש את המילים הראשונות, עד ההכנות לחתונה של הרבי, שכידוע היה בתרפ"ט, נקרא רק את ההתחלה. תרפ"ט, לחודש תשרי, נוסע לריגה. הרבי היה כידוע, כמו שראינו קודם, הוא היה בברלין, היה בגרמניה. אבל בתשרי, תשרי נסע לרבי. תשרי תרפ"ט, הרבי נסע לריגה, כדי להיות עם הרבי הרייץ. מסופר דבר מעניין, שבמוצאי ראש השנה, החסיד רבי אליהו חיים אלטויז, ניגש לרבי הרייץ, ואמר לו, אני רוצה לאחל לך מזל טוב. מזל טוב על מה? זכית היום בחסיד נוסף, חסיד חדש. כוונתו הייתה לרבי. הוא ראה באיזה התחברות מיוחדת, הרבי היה עם חמיב באותה ראש השנה, הוא פשוט ראה את הביטול של הרבי, הוא כל כך התפעל, אז הוא אמר לרבי הרייץ, זכית בחסיד חדש, כוונתו הייתה לרבי. נעצור כאן, ובפעם הבאה נתחיל את ההכנות שקשורים לחתונה של הרבי.